הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
חשבתם פעם איך הסביבה משפיעה על הבריאות שלכם? מהאוויר שאתם נושמים בזמן הפקקים, דרך איכות המים שאתם שותים בבית? הסביבה היא לא רק רקע לחיים שלנו, היא גורם פעיל שמעצב את הבריאות שלנו בכל רגע. בפרק הזה היום אנחנו נעמיק בקשר בין סביבה לבריאות, ונענה על כל מיני שאלות, למשל, איך המרחב שבו אנחנו חיים משפיע על איכות החיים שלנו? איזה שינויים קטנים אנחנו יכולים לעשות כדי להגן על עצמנו ועל הקרובים לנו? וגם מה המדינה יכולה וצריכה לעשות כדי לשמור על הבריאות שלנו. ברוכים הבאים לטאובקאסט, הפודקאסט של מרכז טאוב. בפודקאסט הזה אנחנו צוללים לעומקם של הנושאים החברתיים והכלכליים שמשפיעים על החיים שלנו. והיום נדבר על הקשר הבאמת מרתק בין סביבה ובריאות. איך האוויר שאנחנו נושמים, המים והמרחב שבו אנחנו חיים משפיעים על הבריאות שלנו, הרבה פעמים בלי בכלל שאנחנו מרגישים בכך. נבחן ביחד איך שינויים סביבתיים משפיעים על הבריאות היומיומית שלנו, ומה אפשר לעשות בנושא הזה. יש לנו כאן שני אורחים מאוד מיוחדים, וגם חברים, אני חייב להגיד. פרופסור איתמר גרוטו, מומחה עולמי בבריאות הציבור, היה בתפקידים מאוד בכירים, גם במשרד הבריאות וגם בארגון הבריאות הלאומי. היי איתמר.
אהלן.
ומאיה שדה. מאיה היא ראש היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות במרכז טאוב, ומומחית באפידמיולוגיה ומדיניות סביבתית. היי מאיה.
אהלן.
אני ממש שמח שאתם כאן איתנו, ובאמת אני אשמח לצלול איתכם לנושא, ושני המומחים אולי הבולטים בארץ בתחום הזה נמצאים איתנו, אז אני מאוד מצפה לשיחה איתכם ולשמוע את העמדה שלכם, איך אתם רואים את זה, ואיך אתם רואים את הקשר בין סביבה ובריאות. אז איתמר, אני אשמח להתחיל איתך. מדברים איתנו הרבה מאוד על שינויי סביבה, על שינויי אקלים, התחממות גלובלית, ואנשים בכלל שואלים, כל הדברים האלה שכל הזמן מדברים עליהם, יקרו אולי עוד הרבה מאוד שנים. איך זה קשור ליום-יום שלי עכשיו? איפה זה משפיע עליי? מה אתה עונה להם?
אז זה כמו שתמיד אני אוהב ללכת קצת להיסטוריה, להיסטוריה של ההתפתחות של הבריאות והאורך חיים היותר בריא והתוחלת חיים הבריאה בעצם קשורה הרבה מאוד לשינויים סביבתיים. זאת אומרת, מה שהעריך את תוחלת החיים מגיל 30 לגיל 80, נקרא לזה, אז הרוב היא תרומה של הסביבה, לא תרומה של דווקא של מערכת הבריאות או הטיפול שאנחנו נותנים יותר טוב, או המניע, אפילו החיסונים עשו פחות. אז קודם כל, אז אני צריך לזכור שזה הולך איתנו, וזה ממשיך גם בעצם הלאה. אנחנו יכולים לראות את ההשפעות של הסביבה כמעט כל דבר שקורה לנו. אני לפעמים מסתכל ואומר, אפילו הדוגמאות הפשוטות של אורך היממה, למשל, זה משהו. אם פתאום מחר בבוקר ישתנה אורך היממה, ופתאום יהיה חושך איזשהו תקופה, אז זה ישפיע באופן דרמטי על הבריאות של כולנו. זה מין ככה משהו שאנחנו חיים איתו ולא תמיד שמים לב.
אבל אורך היממה בישראל לא משתנה. אני רוצה רגע, אולי עוד מעט בהמשך, אבל מה היום בישראל, איזה דברים קורים סביבתיים שכבר היום משפיעים על הבריאות שלנו?
אז קודם כל אנחנו סובלים כמו הרבה מדינות באזור המדינות מפותחות שהולך ומתפתח, כמובן זה נושא של זיהום אוויר. זיהום אוויר זה אחד מגורמי המוות המובילים, אז קודם כל האוויר שאנחנו נושמים, אז יש לנו את ההיבט הזה. אנחנו רואים גם הרבה מאוד דברים שקשורים לשינוי האקלים, כן? זאת אומרת, שינוי האקלים בעצם גורר איתו הרבה מאוד תופעות בריאותיות, החל ממגפות, דרך אסונות טבע, ובסוף גם השפעה על שינויים באקוסיסטם, שגם מביאים הרבה מאוד תחלואה, לא רק מחלות זיהומיות, גם אנחנו רואים עלייה במחלות כרוניות, כמו סוכרת, אנחנו רואים...
איך הסביבה משפיעה על תחלואה בסוכרת?
אנחנו יודעים ומחקרים שיש קודם כל קשר בין הסביבה הירוקה, למשל אנחנו יודעים אחד משמעית שהיא מפחיתה השמנה ומפחיתה סוכרת כתוצאה מזה. זאת אומרת, זה קשר אחד. זאת אומרת, אנחנו מורידים זיהום אוויר, נוריד גם סוכרת וגם בעצם השינוי האקלימי.
מה שאתה אומר לי פה, שסוכרת זה לא רק הגנים שלי וזה לא רק התזונה שלי. הסיכוי שלי סוכרת מושפע גם מאיפה אני גר, בסביבה הירוקה שנמצאת לי ובאוויר שאני נושם?
בהחלט, בהחלט, וכמובן לא רק במזון, זאת אומרת גם בהקשר של המזון יש, או המים אפילו ששוטים, זאת אומרת יש עדיין תחום שלם של טיפול במים, ואפילו אולי ניקח את הדוגמה הכי באמת עדכנית, שבטח נדבר עליה ונזכיר אותה גם בהמשך, נושא של התפלת מי השתייה. אז הנה דוגמה שבו בעצם בגלל השינוי הסביבתי, החוסר בעצם במים, בגלל שגם עלייה בצריכה, ובעצם זה אחד, אנחנו מקבלים מצב שיש לנו מים מותפלים, מים מותפלים אין בהם מגנזיום, ואנחנו יודעים שפה נמצא גורם סיכון לסוכרת. אז הנה עוד פעם הגענו לסוכרת עם השפעה אפילו דרך מי השתייה.
משהו השתנה בשנים האחרונות, כי הסביבה זה באמת תהליכים שקורים הרבה מאוד שנים. האם אתה יכול להצביע בישראל על שינויים סביבתיים שהיו בשנים האחרונות שמשפיעים על הבריאות שלנו?
הייתי מציין כמה תופעות. אחד, קודם כל, אנחנו ממשיכים לא כל כך טובים בעמידה ביעדים של גזי חממה. אז אנחנו שותפים ותורמים להתחממות, ואנחנו רואים את זה גם סביבנו. התחום שלדעתי מאוד מאוד בעייתי זה כל תחום התכנון לטווח הארוך. זאת אומרת, צריך לתכנן ולקחת את השיקול הבריאותי בתכנון הסביבתי, זה דברים שעל אף כל הניסיון שלי והעבודה במערכת הבריאות, לפני שהגעתי למשרד הבריאות, במשרד הבריאות וגם היום, עדיין לא הגיעו למצב שבעצם השיקול הבריאותי נלקח מספיק בחשבון, כשמצים תכנון, החל מתכנות תשתיות, דרך תכנון ממש של בתים ושכונות, וברמה אפילו ביותר מקומית, ואלה בעצם הבעיות העיקריות שאנחנו רואים. העובדה שאנשים למשל יושבים, אמנם אז אוקיי, אז פתרנו את זה עם הסגנים, אבל אנשים יושבים כל הזמן בבית, לא נפגשים, אין אינטראקציה חברתית, כבר זה בעצם גם פוגע בסופו של דבר בבריאות הנפשית, ומשם גם בבריאות הגופנית.
הסביבה של ישראל 2025, היא יותר בריאה או פחות בריאה מהסביבה של ישראל, נגיד לפני 5 שנים ב-2020? יש שינויים בסביבה, באוויר שאנחנו נושמים, במים שאנחנו שותים, בעצים שנמצאים סביבנו, הסביבה אפשר להגיד שהיא יותר טובה או פחות טובה היום לבריאות שלנו מאשר לפני כמה שנים?
טוב, תשובה מורכבת, כמו תשובה היא כן ולא, זאת אומרת, יש דברים מסוימים שהתקדמו, זאת אומרת, התקדמה רגולציה, חוק אוויר נקי, עשה הרבה מאוד עבודה, ובאמת מצליחים לצמצם חלק מזיהום האוויר, ולפחות זה נכנס גם למודעות ולעשייה, ועשייה בעניין הזה, אותו דבר גם בימי שתייה, התקנות מתקדמות ומתעדכנות כל הזמן בכיוונים טובים. יחד עם זאת, יש פה שתי תופעות, שאחד זה הגידול האוכלוסייה שאין מה לעשות, והגידול בצרכים שבסופו של דבר מביא לזה שאנחנו ממשיכים לייצר בכנס, שהיה לנו היום עם טאוב, אז היה את התרשים הזה של העלייה, הקורלציה בין העלייה של ה-CO2 והמתאן ביחס לגודל האוכלוסייה. אז האוכלוסייה גדלה, ברור שזה יגדל, אנחנו היינו רוצים שזה ירד ונשבור את הקו הזה. אז את זה אנחנו לא מצליחים.
אבל אני רגע חוזר לשאלה שלי, בסדר? ואפשר גם להגיד שאנחנו לא יודעים. אבל בהרבה דברים בחברה הישראלית אני יודע להגיד אם היום יותר טוב או פחות טוב מאשר היה לפני 5 שנים. בסוגיה של הסביבה והשפעה של הסביבה לבריאות, איפה אנחנו במגמה של שיפור, מגמה של הרעה, אנחנו בגדול באותו מצב?
בכללי אני חושב שאנחנו בכיוון של הרעה, אם אני נחשב את הנטל שקשור להשפעה הסביבתית, הנטל הבריאותי שקשור לזה וגם לנטל הכלכלי, אבל הנטל הבריאותי, אנחנו רואים קודם כל אפשר לייחס גם את הקורונה והמגפות והדברים, גם לשינוי האקלים. ויש מי שאפילו יכול להסביר עלייה באלימות שקשורה ואולי עלייה בתאונות דרכים, זאת אומרת הרבה מאוד השפעות שאנחנו רואים, שחלקן באמת קשורות להשפעות הסביבתיות, ובעצם שבעיקרן רובן השינוי האקלים.
טוב, תודה. קיוויתי שנצא פה, כבר בהתחלה יהיה אופטימיות, אבל אני מקווה שנגיע לזה בהמשך. מאיה, אני רוצה לעבור אלייך ולשאול אותך רגע, האם את יכולה לתת בתוך ישראל היום איזה שתי דוגמאות לגורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו? לתת ככה איזה שתי דוגמאות כדי להמחיש לנו את הקשר שבין סביבה לבריאות כאן בישראל 2025.
אז ניר, מה אתה רואה כשאתה יוצא מהבית? אז אני יכולה לתת דוגמה על מה אני ראיתי שאני יוצאת מהבית כשגרתי במקום אחד לעומת מקום אחר.
קדימה.
אז הייתה תקופה שגרתי במקום שהוא סדרה, עם מדרכות רחבות, עצים שמצלים על המדרכות האלה, וילדים שלי היו בני 5, והם יכלו לרדת למטה לבד ולשחק. איפה אתה רואה היום ילדים שיורדים למטה לבד ומשחקים? התכנון, איך שאנחנו מתכננים את הרחובות שלנו, יש לזה השפעה קריטית על הבריאות שלנו. כי היום התכנון הוא מוטה כלי רכב, יותר חשוב לנו לאן כלי הרכב מגיע, שיש לנו חנייה והכל, מאשר שהמרחבים שלנו יהיו בטוחים לילדים, ולא רק לילדים, גם לקשישים וכל זה. אז היום שאתה יוצא מהבית, רוב המקומות שאתה יוצא מהבית, זה אתה יוצא מהחנייה ונוסע בכביש. ואז נשאלת השאלה באמת, עד כמה הסביבה משפיעה על ההתנהגות שלנו? ואני חושבת שההשפעה של הסביבה הפיזית על ההתנהגות של הפרט היא מאוד גדולה. אם יש יום מאוד חם, ואני יוצא החוצה ויש לי פארק מוצל, אמא עם תינוק, נגיד, בוא ניקח אמא מחופשת לידה, אוקיי? אמא בחופשת לידה, אם יש לה לאן לצאת מהבית, פארק מוצל, מדרכה שנעים ללכת בה, ותנאים שהם נעימים, ויש לילד לאן לשחק, ויש קצת ציפורים, ויש קצת טבע, אז זה עולם אחר מאשר אם אין לה את כל הדברים האלה. לדוגמה, עכשיו אני גרה ברחוב שהוא מאוד יפה וירוק, אבל אין לילדים שלי שם לאן ללכת, אז הם פחות יוצאים, הם פחות נוטים לצאת. אין להם שם סביבה שמעודדת עוד ילדים לשחק. הסביבה גם מאוד קשורה לאינטראקציות החברתיות שלנו. אם יש סביבה, כמו בסדרה הזאת שתיארתי לך, שם כל הזמן היו ילדים למטה ששחקו, אז ברור שירצו, שעוד ילדים רצו לרדת ולשחק.
אבל מאיה, אני מתחבר לזה, וגם נראה לי מאוד מובן שילדים שיש להם מרחב יוצאים יותר לשחק ופחות נמצאים בבית. איך זה משפיע על הבריאות שלהם?
וואו, רואים במחקר שילדים שיש להם יותר מרחבים ירוקים ליד הבית, יש להם פחות הפרעות קשב וריכוז. ההתנהגות שלהם היא אחרת. רואים השפעות על זיכרון, על יכולות קוגניטיביות. זה דברים שרואים במחקרים, חד משמעית.
כלומר, המקום שבו אני גר, הסביבה שקרובה לבית שלי, במידה רבה יכולה להשפיע גם על הבריאות של הילדים שלי ועל העתיד שלהם.
נכון, חד משמעית.
מאוד מעניין. טוב, אני אחזור הביתה ואני אסתכל בחזרה על הסביבה שאנחנו גרים, כי הרבה פעמים שאני חושב על הסביבה שאני גר בה, אני באמת חושב על דברים של נוחות, ואגב של הילדים שלי יהיה נחמד לצאת ויוכלו לשחק, לא חושב שזה, או לא חשבתי שזה גם משהו שיכול להשפיע על הבריאות שלהם, וזה אחד הדברים שאני לוקח מהשיחה הזאת. ועם זה אני רוצה להתקדם לנקודה הבאה, כי לא לכולם יש פארקים ליד הבית שהם יכולים לשחק, ואני מניח שכמו הרבה דברים בחברה הישראלית, יש לנו פערים ואי שוויון, יש אנשים שיש להם ויש אנשים שאין להם, ואני רוצה לדעת האם בראייה שלך ומה שאת מכירה, האם גם בסוגיות של סביבה ובריאות יש אי שוויון שבסוף גורם לפגיעה בבריאות?
אני חושבת שזאת סוגיה מאוד חשובה, וכן, יש אוכלוסיות שהן יותר פגיעות, חד משמעית, עובדים שהם עובדים בחוץ, עובדים שעובדים בתעשייה, שהם חשופים לטמפרטורות גבוהות, יש להם ממש סכנה בריאותית. זה אנשים שגם אם הם לא חוזרים הביתה עם מכת חום חס ושלום או התייבשות, לאורך זמן החשיפה שלהם לטמפרטורות גבוהות שהולכות ונהיות יותר גבוהות בקיץ, יכול לגרום להם למחלות לב, למחלות כליה, לדברים שהם ידועים והם קורים, אז עובדים. אבל לא רק הנושא של חום, מה עם עובדי ניקיון שחשופים לחומרים כימיים, והמודעות בעניין הזה היא לא מספיק גבוהה. לא צריך כל מקום, כל, לא יודעת מה, משרד באוניברסיטה לנקות כמו שאתה מנקה בית חולים. והרבה פעמים אנחנו נכנסים למשרדים כאלה, וזה מה שאנחנו מריחים, כי אין מודעות. אבל בסופו של דבר, נכון, אני מריחה את זה קצת, אבל מה עם העובד ניקיון? הוא חשוף לכימיקלים שהם ממש יכולים להיות מסרטנים, או ממש להשפיע על מערכת הנשימה. מה עם קוסמטיקאיות? אוקיי, אני באה, אני עושה לק ג'ל. בסדר, הייתי שם חצי שעה, לא להיט, חומרים שנפלטים משם, חומרים שהם וולטילים, הם חומרים שיוצאים לאוויר, אבל מה עם הקוסמטיקאית שיושבת שם? אני נכנסת לחנות, לא יודעת, מקסטוק, אוקיי? אני רשם מריחה את החומרים האלה. מה עם המוכרות שיושבות שם כל היום וזה מה שהן עושות? עכשיו, הרבה פעמים הפתרונות לדברים האלה הם פשוטים, אבל אלה אוכלוסיות חשופות ולפעמים מאוד רגישות. יש גם כמובן את האוכלוסיות של ילדים, פעוטות, אנשים מבוגרים. אני אתן לך דוגמה, היום הייתי במכון התקנים, שהם בודקים שם מוצרים. ויש להם שם ארונות שלמים של מוצרים שהם לא היו, לא עמדו בתקן. עכשיו, מה זה אומר שהם לא עמדו בתקן? אני עכשיו הולכת לאיזושהי חנות, לא משנה איזה, ואני אומרת, אוקיי, אני רוצה צלחת בצבע אדום, כי אני עושה יום הולדת ספיידרמן, ואני רוצה שהכל יהיה אדום. אני בוחרת את הצלחת האדומה, ויכול להיות שבצלחת הזאת יש כל מיני חומרים, חומרים ששמים בפלסטיק, חומרים שנפלטים, והם יכולים להשפיע על המערכת ההורמונלית. מערכת הרבייה, יכולים להשפיע על סרטן. יש מגוון של חומרים, וכל הדבר הזה זה חשיפות שאנחנו חשופים אליהם, כימיקלים שברוב המקרים אנחנו כציבור לא, אין לנו שום ידע, אין לנו שום מודעות, ועל המדינה בהקשר הזה להגן עלינו.
אני רוצה לעבור עוד צד של בריאות, שלא תמיד מחברים אותו, אבל הוא לא פחות בריאות מהבריאות הפיזית שלנו, זה הסוגיה של בריאות נפשית. אני חושב שסביב הקורונה וסביב המלחמה, הסוגיה הזאת עלתה הרבה יותר למודעות, ואני מניח שגם פה, לסביבה שלנו, יש השפעה על בריאות הנפש. מה את יכולה להגיד לנו בנושא הזה?
אז אני יכולה לספר לך משהו מדהים. אנחנו עוסקים בנושא של המחקר של מגנזיום, וכבר עשינו את המחקר, אבל ככל שאני נכנסת יותר לסוגיה הזאת, אני מגלה עוד דברים. אז מה מסתבר? שכבר משהו כמו 30 שנה, ידוע שנשים שיש להן רמות יותר נמוכות של מגנזיום, הן סובלות יותר מתסמינים קדם ויסטיים. עכשיו, תסמינים קדם ויסטיים לאישה שעוברת את זה, והרבה נשים עוברות את זה, זה אחד הדברים שהכי משבשים את איכות החיים. זה יכול להיות דיכאון וחרדה, ובאמת, תסמינים נפשיים קשים שהם קורים חודש בחודשו. ומסתבר שהמחקר כבר יודע המון שנים ש... נשים שיש להם מספיק מגנזיום, יש להם פחות את התסמינים האלה. וזה בריאות נפשית, אז זה דוגמה לדוגמה אחת. בואו נסתכל על הנושא של רעש. כאילו, אנחנו עכשיו במלחמה, זה הכי בולט. אמבולנסים, אזעקות, אבל מה עם רעש ביום-יום? רעש של תנועה, רעש של צפירה, של צפירות של מכוניות, רעש של מזגנים, יש לנו פה בארץ המון מזגנים, הרבה פעמים מטרטרים לנו במוח, אז כל הנושא הזה זה בהחלט דברים שמשפיעים על הבריאות הנפשית, על השינה, וכמובן לחיוב הסביבה יכולה להשפיע מאוד לחיוב על הבריאות הנפשית, כל הנושא של טבע, של ציוץ סיפורים, של עצים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את זה בכל המחקרים, אנחנו רואים את זה על אנשים, אפילו ברמה של שואלים אותי, בשביל מה את בכלל חוקרת את זה, זה ברור.
באמת בעניין הזה, באמת מתעסק באופן אישי גם בנושא של, גם לפתח תרופות בתחום בריאות הנפש, אז זה מתחיל מתרופות שהן כימיקליות או מקורן מהטבע, כמו למשל חומרים פסיכדלים, אבל זה בעניין שלא קשור לעניין הזה, אבל בתחום אחר שהוא ממש תחום של רפואת יער, זאת אומרת שיש מתודה מוכחת ומקובלת בהרבה מקומות בעולם של לתת מרשם לצאת לרפואת יער. אז באמת
גם העניין... כלומר שאני מגיע, בוא אני רגע עכשיו אני מבקר הרבה עם הילדים אצל רופאת הילדים, ואת אומר שבעולם של בריאות הנפש, שבמקום מרשם לתרופה או לאיזשהו טיפול, הטיפול יהיה מרשם, לך ליער ותצא לטבע, וזה אחד הדברים שיוכלו לשפר את הבריאות הנפשית שלך?
כן, בהחלט. זאת אומרת, זה גם ידוע, מה שאנחנו עכשיו בעצם רוצים לבדוק במחקר הזה, שאנחנו הולכים לעשות, זה אפילו לבדוק האם, זאת אומרת, זה צריך, אפשר ללכת סתם ליער, או שצריך לעשות גם איזה סדנה של מיינדפולנס, זאת אומרת, ומה עוד צריך, אבל בסך הכל זה כבר דברים שהם באמת נבדקו במחקרים, באלפי מחקרים, זאת אומרת, שנכנסים ליער, יורדת רמת המתח, ומדדים של, גם מדדים אובייקטיביים, שמודדים את זה גם אפשר לראות. אז אותו דבר, אז אנחנו באמת, כל העניין של חשיפה לסביבה ירוקה, מוריד לנו את ה... אתה יכול לעזור לנו לרדת המתח הנפשי, ולמחלות אפילו שקשורות בזה.
אז איתמר, אני רוצה להמשיך איתך למה אני יכול לעשות כדי לשפר את הסביבה שלי, כדי להשפיע על הבריאות שלי. אז דבר אחד, רשמתי לי לצאת ליער. בסדר? זה יבוצע בסוף שבוע הקרוב. מה עוד אני יכול לעשות, או כל מי שמקשיב לנו, בנושא הסביבתי שלו, כדי לשפר בסופו של דבר את הבריאות?
קודם כל, למעשה, חלק מההנחיות של לעסוק בקידום בריאות, ולעסוק ב... זאת אומרת, לעשות פעילות גופנית, כן? וליצוע על אופניים, או ללכת ברגל, וכל הדברים האלה, זה קשור גם בעצם, גם אתה מוריד, ויחד עם זה, באותה הזדמנות, גם פליטה של גזי חממה, ואז בעצם יש לנו win-win, בעצם בהקשר הזה, שגם מקדם את הבריאות, וגם מה שבן אדם יכול לעשות, גם ברמה של טיפול בפסולת, והפרדת פסולת, כל הדברים שבעצם אנחנו כבר יכולים בעצמנו להשקיע בהם. זה נקודה אחת. הנקודה הנוספת, באמת בהקשר הזה, זה גם המודעות אולי לדברים שאפשר בעצם לעשות. איפה אפשר להימנע מסיכונים, איזה מוצרים לא לצרוך, איזה אחרים כן לצרוך, כל מיני הנחיות מהסוג הזה. אני תמיד הייתי אומר, ההנחיות בתחום של זה, שמתחלקות לשלוש רמות. יש את הרמה של מה אני יכול לעשות למען עצמי, ובתחום הסביבה לצערי זה לא הרבה. כאילו, זאת אומרת, באמת הרשויות זה יותר תפקיד. אז
כל מה נגיע לזה.
אז השלב השני זה מה הרשויות יכולות לגרום לזה, ובסוף זה איכשהו השילוב ביניהם. זאת אומרת, לייצר, וזה התחום של לאפשר בעצם את הבחירה הבריאה. זאת אומרת, לאפשר יותר גישה לשטחים ירוקים, דברים מהסוג הזה, וזה צריך להיות בכל התחומים. גילו, גם התחום של התכנון, של העירוני והבנייה, ועד למוצרי צריכה כמובן.
מהי הטיפ שלך למאזינים? מה הם יכולים לעשות כדי לשפר את הסביבה ואת הבריאות שלהם?
תראו, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו חווים המון חוסר אונים בישראל. יש המון דברים שאנחנו, אין לנו שום שליטה עליהם, ואני חושבת שבתחום הסביבה והבריאות יש דברים שיש לנו שליטה עליהם. אז אם זה לטפח עציץ, לשים איפה שהמזגן דולף, לשים איזשהו עציץ ולראות אותו גדל ומשפר את הסביבה שאנחנו גרים בה, אם זה להפחית פסולת, כשהולכים לסופרמרקט ויש חבילת עוגיות שהיא עטופה במלא פלסטיקים וחבילת עוגיות שהיא עטופה בפחות פלסטיקים, אז לקנות אותה. דברים קטנים, לדוגמה, אפשר להפחית את צריכה של בגדים מיותרים. יש המון דברים ברמה הסביבתית, ובסופו של דבר הדברים האלה קשורים לבריאות. הסיבים של הבגדים שמגיעים ללא יודעת מה, בנגלדש, נכנסים שם למים ומשפיעים. מדובר במערכת אקולוגית אחת, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, ואנחנו חלק ממנה, וכל דבר שנכנס לסביבה בסופו של דבר יגיע לגוף של כולנו.
שאלה אחרונה, איתמר, דיברנו על מה כל אחד יכול לעשות, ואני רוצה עכשיו בקצרה מה הרשות המקומית שלי יכולה לעשות בשביל הסביבה שלי, ומה המדינה צריכה לעשות יותר טוב כדי שהסביבה שלנו תהיה כזאת שמאפשרת לנו לחיות בבריאות טובה יותר.
אז באמת אני חושב שלרשויות המקומיות יש תפקיד. אם בעבר נתפס, זה היה נושא של רק הייתה מחלקת תבואה שמפנים אשפה, היום זה הרבה מעבר לזה, ויש מחלקות איכות סביבה. יש הבנה גם בצורך של לעשות את התכנון העירוני מתאים, ולהשקיע בגינון, ולהשקיע בבניית גניון, או אפילו עצים ויערות, דברים כאלה, זה בהחלט התחום של חלק מהתפקידים של הרשות המקומית. גם בסופו של אני חושב שהרשות המקומית יכולה לעודד גם בהיבטים החברתיים, אני יודע שלא מעט עושים את זה גם בעיריית תל אביב, כל מיני סביבות מקדמות פעילות חברתית, אז זה גם כדי להשפיע וגם להשפיע ככה גם על בריאות הנפש וגם על הבריאות למנוע בדידות ולעזור לאנשים. אז זה באמת הרבה מאוד פעילות שפסת ברמה המקומית, או כמובן מערכת החינוך המקומית גם יכולה לפעול ולעסוק הרבה בחינוך והסברה. וברמה הארצית, אז כמובן שם בעיקר, שם נקבעת המדיניות, אם זה תוכנות מתאר ארציות, ואם זה באמצעות מדיניות של המדיניות של הממשלה. פה אני חושב שזאת אומרת, אחד הדברים שאם הייתי לוקח את הדבר הכי חשוב שהייתי שם, זה נושא של באמת מה ש... זאת אומרת, תזכיר ההשפעה על הבריאות, או בעצם, אם נתרגם את זה למילים יותר פשוטות, עושים מדיניות, מה המשמעות הבריאותיות שלה? לעשות חשבון, גם
בדרך כלל זה לא רק... בכל החלטה שמקבלים, על בניית שכונה חדשה, על פתיחת מפעל, כל החלטה בעצם בסוף יש לה השפעה על הבריאות שלנו, ובעצם בכל התהליכים האלה של קבלת החלטות במדינה, אם זה החלטות פיזיות או החלטות לאומיות של תוכניות מסוימות, לבדוק רגע, לפני שמאשרים את התוכנית, להבין מה ההשפעה של אותה תוכנית על הבריאות שלנו.
בהחלט, ולראות, זאת אומרת, איך גם מצד שני, אפשר גם באמצעות הכלים שיש במדינה, זאת אומרת, בכלי ההתייעלות וכלי משרד האוצר, גם ליצור אינסנטיבים אולי. היום, כמו שאני רואה, לדעתי זה רק הולך בכיוון ההפוך. מעלים את המס על רכבים חשמליים, מחזירים את המס על כלים חד פעמים, אז זה הפוך. זה בדיוק התערבות שגם הממשלה יכולה לעשות בתמריצים כלכליים שלא נעשית מספיק.
מאיה שדה ופרופסור איתמר גרוטו, תודה רבה על השיחה הזאת, גם על התובנות איך הסביבה משפיעה על הבריאות שלנו, וגם לצעדים שאנחנו יכולים לעשות גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. תודה רבה.
תודה רבה.
לפני שני עשורים, משבר המים בישראל היה דאגה לאומית. אנחנו כולנו זוכרים את הפרסומות על המשבר במים ואת זה שכולנו צריכים לחסוך במים. והיום, הודות להתפלה, מחסור במים הוא זיכרון רחוק. אנחנו כבר לא מדברים על זה, זה לא בשיח הציבורי. מחקר חדש של מרכז טאוב מלמד אותנו שהפתרונות הטכנולוגיים שהרבה פעמים פותרים לנו סוגיות מאוד מאוד משמעותיות, מביאות לנו גם אתגרים חדשים שצריכים להתמודד איתם. המחקר של מרכז טאוב עוסק בסוגיה הזאת, איך פתרון בעיית המים בישראל באמצעות התפלה, הביאה לנו בעיה אחרת של מחסור במגנזיום, שמביא לנו להשלכות בריאותיות וגם כלכליות על המדינה שלנו. המחקר שנעשה על ידי מאיה שדה ואיתמר גרוטו, ששמענו אותם יחד עם נדב דודוביץ' ואלכס ויינרב, מצא שההתפלה בעצם היום הפכה להיות הגורם המרכזי להספקת מים בישראל. 70-80% מהמים שאנחנו שותים בישראל מקורם בהתפלה, ולא מקורם בכנרת כמו שגדלנו עליהם, והמים האלה מגיעים אלינו בלי מגנזיום, מכיוון שכל תהליך ההתפלה בעצם מסיר את המגנזיום מהמים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים היום מים בלי מגנזיום, וצורכים פחות מגנזיום, ומחסור במגנזיום, גם שמענו את זה קודם, זה מקור למגוון בעיות בריאותיות, כולל סיכון מוגבר לסכרת, לשבץ ולבעיות נוספות. המחקר מצא שירידה בצריכה של מגנזיום יכולה להביא לגידול של אלפי מקרי סוכרת ברמה הארצית ואלפי מקרי שבץ, ולעלויות מאוד מאוד כבדות לבריאות, אבל גם למערכת הבריאות ולכלכלה הישראלית. המסר המרכזי שעולה מהמחקר הזה, של הניצחון במאבק על המים, יש גם עוד מחירים שחייבים להסתכל עליהם, והפתרון הוא מאוד ברור. אם אנחנו רוצים גם לדאוג לבריאות של האוכלוסייה ולא רק לפתרון משבר המים, אנחנו צריכים להוסיף מגנזיום למים המותפלים. זה לא רק ישפר את הבריאות הציבורית, זה גם יחסוך הרבה מאוד כסף למדינה ולכולנו. ההתפלה היא הישג לאומי, אין ספק בכך, אולי זה אחד ההישגים האדירים של מדינת ישראל ב-70 השנים האחרונות, אבל כדי שהמדינה גם תהיה בריאה יותר, אנחנו צריכים לנקוט פעולה. המחקר של מרכז טאוב בנושא הזה קורא למדיניות ברורה של הוספת מגנזיום למים כדי לשפר את הבריאות של כולנו. בפרק היום שמענו הרבה מאוד על סביבה ועל בריאות. עכשיו לכולנו, סוגיה של בריאות מאוד ברורה לנו. אנחנו צריכים לאכול בריא, ויש גנים שמשפיעים על בריאות, ואנחנו כולנו מרגישים את הבריאות ביום יום ונזהרים לא להידבק. אבל רובנו לא חושבים על הסביבה כגורם שמאוד משפיע על הבריאות. אני חושב שהשיחה היום לי חידדה מאוד את הנושא הזה, וגם חידדה לי מה אפשר לעשות. אני אגיד שקודם כל ברמה האישית, המקום שבו אני גר משפיע על הבריאות שלי. זה לא היה מספיק ברור לי. זה לא רק העיר שאני גר בה, אלא גם ספציפית השכונה שאני גר בה, ועד כמה ליד הבית שלי יש עצים ויש פארק שילדים שלי יכולים לצאת אליו. בנוסף גם מה שאני עושה, אם אני יוצא לטבע או לא יוצא לטבע, זה לא רק נחמד וזמן טוב להעביר את השבת עם הילדים, זה גם בסוף משפיע על הבריאות שלי. כלומר, לי בתור בן אדם, יש הרבה מאוד דברים שאני יכול לעשות כדי להשפיע על הבריאות. האם אני שם עציץ במקום העבודה שלי? האם אני גם יוצא מהבית ומהמשרד ונושם אוויר, ואיזה אוויר אני נושם? כלומר, גם לנו בתור אנשים יש מה לעשות כדי להשפיע על הבריאות שלנו. בנוסף, גם למדינה יש היום הרבה מאוד מה לעשות כדי לשפר את הבריאות שלנו. ראינו שאין מגנזיום במים וזה משפיע על הבריאות שלנו, ולא תמיד שמקבלים החלטות ביחס לשכונות חדשות וביחס לתוכניות, חושבים מה זה יעשה לבריאות של התושבים שגרים באזור. וזה אחד הדברים החשובים, שבכל החלטה על מדיניות נבין איך זה הולך להשפיע על הבריאות של האנשים. אנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו קונים מוצר לתינוקות שלנו, זה מוצר שעומד בתקנים המחמירים ביותר, כדי לדעת שאנחנו לא מכניסים להם כימיקלים שיכולים לפגוע בבריאות שלהם. וזה תפקיד של המדינה, זה לא תפקיד של האזרח לעשות את הרגולציה על כל מוצר ומוצר. בשביל זה יש מדינה שצריכה לדאוג לכך שהמוצרים שאנחנו קונים לתינוקות שלנו יהיו מוצרים שלא יפגעו בבריאות שלהם. הקשר בין סביבה לבריאות הוא אחד הנושאים הקריטיים ביותר בעידן המודרני. הסביבה שבה אנחנו חיים משפיעה על הבריאות הפיזית וגם הבריאות הנפשית שלנו. החל ממחלות נשימה שנגרמות כתוצאה מאיכות אוויר ירודה, דרך מחלות שהמקור שלהם בזיהום במים או במזון, ואפילו השפעות ארוכות יותר של שינוי אקלים שאנחנו עדיין לא מרגישים אותם. מדובר באתגרים שמשפיעים על כולנו, אבל עוד יותר על אוכלוסיות פגיעות יותר, כמו ילדים, כמו קשישים, כמו עובדים שנמצאים בסיכון. הבנת ההשפעות האלה ואימות של גישות שיכולות לצמצם את הנזקים, הם לא רק חיוניות לבריאות שלנו, הם גם חיוניות לבריאות של הדורות הבאים. ומה שאנחנו עושים היום והסביבה שאנחנו מאפשרים לנו ולילדים שלנו, זה גם הולך להשפיע על הסביבה ועל הבריאות של הנכדים שלנו, וזה מאוד משמעותי. אז אני מאוד רוצה להודות לכם שהצטרפתם לנו לפרק הזה, שבו חקרנו את הקשר בין סביבה לבריאות, וראינו שכל אחד מושפע מהסביבה שהוא חי, ויש לנו אחריות משותפת, גם כפרטים, גם כחברה ומדינה, לדאוג שתהיה לנו סביבה בריאה יותר, כדי שתהיה לנו בריאות טובה יותר. אני מזמין אתכם להמשיך לעקוב ולהקשיב לפרקים שלנו בטאופקאסט על הרבה מאוד דברים בחברה הישראלית שמשפיעים על הבריאות שלנו, על הרווחה שלנו ועל הכלכלה שלנו. תודה רבה.
טאופקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.